פרשת משפטים, למה אסור לאכול בשר בחלב?
יהודי פשוט ותמים מגיע פעם לרב, הוא אומר לו, הוא רוצה לבקש תיקון על משהו, על איזה עבירה שהוא עבר, הוא אכל בשר בחלב, הוא רוצה לבקש על זה תיקון. הרב חושב, ראה את מי שלפניו, אומר לו, תשמע, כל יום אחרי התפילה תאמר 5 פרקי תהילים. אוקיי, יהודי היה פשוט, קיבל את התיקון, קיבל את העצה, וכל יום אחרי התפילה הוא אומר בכוונה גדולה 5 פרקי תהילים. יום אחד הוא נכנס לבית הכנסת, הוא רואה יושב יהודי צנום, רזה, נראה תלמיד חכם, ואומר תהילים בכוונה גדולה. מסתכל עליו היהודי התמים הזה, מסתכל ואומר לעצמו, בן אדם כל כך רזה, מתי הוא אכל כל כך הרבה בשר וחלב? פרשת השבוע, פרשת משפטים, אנחנו יורדים מהר, יורדים מהר סיני, אנחנו חווים ביחד עם בני ישראל את הירידה מהמעמד הנשגב של מתן תורה, ויורדים אל החיים, יורדים אל המציאות, התורה עוברת לדינים הפרקטיים הממשיים, ערב טוב, לדינים הפרקטיים הממשיים שנדרשים לכל אחד בחיים, דיני עבדים, דיני נזיקין, החובל בחברו, מי שפוגע באדם חלילה, מי שפוגע ברכוש של חברו, דיני בהמה המזיקה. ובין כל האיסורים הממוניים, רוב הפרשה עוסקת בדיני נזיקין, בדיני ממונות, כשמה, משפטים, יש שם פתאום איזשהו איסור אחד, שהוא כמעט יחיד בפרשה, שעוסק בעניין אחר לגמרי. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו, בלי שום קשר לכאורה, פתאום, התורה מכניסה איסור מסוג אחר לגמרי. לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור לבשל בשר בחלב. אסור לבשל גדי בחלב אמו. הפסוק הזה חוזר באותה מילים ממש עוד פעמיים בתורה, בפרשת כתיסה, בחומש שלנו בפרשת כתיסה, ובחומש דברים בפרשת ראה, שוב ושוב אומרת התורה את אותו הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. 3 פעמים. למדו מזה חכמים במסכת חולין, למה נאמר אותו פסוק 3 פעמים, הרי כל מילה בתורה היא מדויקת ומדוקדקת, מה הכפלות הזאת? אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה. התורה, בעצם איסור בשר וחלב, הוא איסור משולש. הוא כולל 3 פרטים. א', אסור לבשל בשר וחלב, ב', אסור לאכול בשר וחלב, ג', אסור ליהנות מבשר וחלב. ומה שמעניין, ששלושת האיסורים האלו, הם נפרדים לגמרי, כל אחד עומד בפני עצמו. אדם שרק בישל בשר וחלב, הוא בעל מסעדה, הוא לא אוכל בעצמו את האוכל שהוא מבשל, הוא אוכל אוכל בריא בבית. הוא לא אוכל את האוכל של המסעדות. אבל הוא מבשל בשר וחלב, הכניס בשר לסיר וחלב הסיר, וקיים את המצווה כתיקונה, ובישל בשר וחלב. הוא עובר באותו רגע לב של איסור בשר וחלב, אפילו שהוא לא אכל שום דבר, לא אכל פירור. ערב טוב לכולם. אותו דבר הלאה. אחד לאיסור אכילה. אדם שרק אכל בשר וחלב, לא בישל. התארח אצל בן אדם והגישו לו מנה של בשר וחלב, והוא ידע שזה בשר וחלב, לא שוגג. ידע שזה בשר וחלב, ובכל זאת הוא מאוד מאוד התאווה לזה ואכל, עובר עבירה שלמה, למרות שהוא לא בישל. וגם איסור הנאה, זה איסור שלישי. אדם יש לו בשר וחלב, בישל אותו. אבל מה אחר כך הוא פתאום מתחרט, הוא לא רוצה לאכול בשר בחלב, זו עבירה חמורה, הוא לא רוצה לעבור על זה. אז עולה לו רעיון יצירתי, הוא ימכור את הבשר והחלב לגוי. רעיון יותר פשוט, הוא יזרוק אותו לכלב, בחצר. הוא לא אוכל אותו, הוא כבר בישל אותו. מה יהיה עכשיו, הוא יכול לזרוק אותו לכלב או לא יכול? לכן נאמר בתורה פעם שלישית, אחד איסור הנאה. בשר וחלב הוא אחד האיסורים היחידים, שגם אסורים בהנאה, רוב איסורים בתורה הם רק איסורי אכילה, לא איסורי הנאה. בשר וחלב הוא איסור חמור יותר, שהתורה אומרת פעם שלישית את אותו לשון של פסוק במדויק, ללמד אותנו גם איסור הנאה. אז בכל אופן, בכל דרך שהיא, אין איך לחמוק, אין שום לקונה, אין שום פרצה, אי אפשר לחמוק מעליו הזה. בכל מקרה, אסור לאכול, אסור לבשל, אסור ליהנות מבשר וחלב. זה האיסור הזה שלנו בפרשת משפטים. איסור בשר וחלב הוא איסור מעניין מאוד. הוא אפילו לכאורה איסור תמוע, איסור לא מובן. משתי סיבות. א', בשר וחלב הם שני דברים מותרים. מדברים פה על בשר שהוא בשחיטת גלת, בהכשר בדץ, לפי החומרות של בית יוסף. הכל בסדר, הכל גלת, הבשר הזה מי שאוכל אותו בשבת, מקיים מצווה, צעודת שבת ויום טוב. החלב גם גלת. מהדרין, לפי כל הכללים, מי שאוכל אותו בחג השבועות, מקבל ועושה מצווה. מה קרה שערבבתי אותם ביחד? איך הם נהיו אסורים? איך אחד ועוד אחד נהיה אפס? מילא שהתורה אוסרת, בשר שהוא לכתחילה אסור, בשר טריפה, בשר לא עלינו, בשר חזיר, בשר דבר אחר, אני מבין, זה לכתחילה. בעל חיים שהוא תמה, שהוא טרף, נדבר על זה בפרשת שמיני, למה התורה החליטה לאסור את החזיר. יש לה סיבות. אבל בשר שנשחט לפי כל כללי ההלכה, ויש לו הכשר של מהדרין, אז מה קרה ששמתי אותו עם חלב? מה הערבוב הזה עשה? איזה מלאכה הוא יצר? איזה מעשה הוא יצר? שום דבר לא קרה. מה פתאום? התורה אוסרת את זה, זה דבר מאוד לא מובן. איך... תסביר. אתה אמרת דוגמה מאוד יפה, נזכיר אותה עוד מעט. דוגמה מעניינת, מדהימה, אבל תסביר מה אתה מתכוון. הוא אומר שזה כמו אש ומים, והמים מכבים את האש. אתה אומר את המילה תפקיד. נהדר. כמובן, נדבר על התפקידים. אתה מדבר, אומר, אתה מתכוון למילה תפקיד, בסדר, נתקדם עם זה עוד רגע. לפני שנגיע לתירוץ, נחדד יותר את השאלה. אז א', השאלה היא, איך אחד ועוד אחד הופך להיות אפס? איך היתר ועוד היתר נהיים אסור? מה פתאום? למה תערובת אוסרת? זה דבר אחד. שאלה שנייה, למה אסור לבשל? אמרנו ששלוש פעמים התורה אומרת לא תבשל גדי. גם כשהיא מדברת על איסור אכילה וגם הנאה, היא נוקטת בלשון תבשל. חכמים מפרשים שהכוונה אכילה והנאה. היא אומרת לא תבשל, אבל מה איסור לבשל? לא אכלתי, לא הכנסתי לגוף, מה קרה? השאלה היא כפולה ומכופלת. הדברים הם מותרים, ואני גם לא אוכל אותם. אתה אומר, אתה מבטל תפקידים, עניינים, בסדר, אני מבין שאסור לי לאכול. חמץ אסור לאכול בפסח. אבל למה אסור לבשל? בישלתי והתחרטתי, אני לא אוכל, זורק את זה להשפעה, לא נותן לכלב, שורף את זה בשריפת חמץ. בסדר, למה לעבור? אז ההרחקה הזאת, זה צריך להיות איסור דרבנן, לא איסור מדאורייתא. התורה שלוש פעמים נוקטת במילה בישול. תסכים איתי שזה מאוד מאוד קיצוני, ברוב האיסורים, למשל, אני אביא לך דוגמה מפורשת, אדם שבישל לא עלינו בשר חזיר, עבר משהו? לא עבר כלום. האיסור הוא לאכול, האיסור הוא לא לבשל. האיסור הוא באכילה. מה פתאום דווקא בבשר בחלב, התורה אומרת, תערובת, כל תערובת שהיא אסורה, זאת אומרת, לא כל תערובת, תערובת של בישול, חכמים אסרו כל תערובת, אבל מהתורה רק תערובת של בישול אסורה. למה, איך הבישול, כשעוד לא הכנסתי לגוף, לא עיכלתי את זה, לא טעמתי את המאכל, לא נהניתי ממנו כלום, זה נהיה אסור. זה מאוד מאוד קיצוני, הדבר הזה, לקחת שני דברי היתר, ולהגיד שעצם הבישול, עצם התערובת אוסרת אותם. נכון, בטח אתה עוד רמז לזה, יש עוד איסורי תערובת. זה מזכיר לנו איסורי תערובת נוספים. כלאיים, אסור לזרוע, איך? שעטנר, כן, כלאיים דבר ראשון, כי זה הכי שורם. צורם, אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו, ובעיקר אסור להרביע אותם אחד על השני כדי לייצר בעל חיים שלישי. אסור להחליא באדמה שני זרעים שונים. באדמה עצמה, לא להחליא על הגזע. כן, בשורש, אסור להחליא שני זרעים שונים. איסור שעטנז, יש עוד שני איסורים כאלו. אסור לתפור צמר ופשתים יחדיו, איסור שעטנז, שואה טובי ונוז, אסור לעשות את זה. אז בשר בחלב מזכיר לנו את האיסורים האלו, ואנחנו שואלים איך שני היתרים הופכים להיות איסור, ומה פתאום הבישול לבד אוסר את זה. במאמר המוסגר, היות שעוסקים בנושא הזה, חייבים להזכיר עוד דבר. במאמר המוסגר, ממש בקצרה, על קצה המזלג. בשר בחלב זה איסור שנתון להתקפות רבות מצד מתנגדי היהדות, מצד מתנגדי התורה שבעל פה. בשר בחלב זה אחד המקומות שהתורה שבעל פה פשוט כמעט בנתה את האיסור הזה מחדש. כשאתה לומד את הפסוק בתורה, בשר בחלב שאנחנו מכירים, והבשר בחלב של התורה, הם אפילו לא בני דודים. זה לא אותו איסור, כמעט זה רק נקרא באותו שם. כשאתה לומד את הבשר בחלב של התורה, מה כתוב פה בסך הכל? לא תבשל גדי בחלב אמו. א', לא תבשל. לא כתוב שאסור לאכול ואסור ליהנות. כתוב רק לא לבשל. בית גדי, מי אמר שאסור לאכול פרה בחלב? תגדי עיזים, אסור. ג' בחלב אמו. בחלב אמו. בחלב של אמא שלו אסור. ערב טוב. בחלב של פרה אחרת, אין בעיה, לקחת גדי עיזים. בישלת אותו בחלב פרה, לא כתוב שאסור. באה התורה שבעל פה, והוציאה והוסיפה, הרחיבה את האיסור, ואנחנו אומרים שזה מדאורייתא. לא תבשל, הכוונה כולל איסור אכילה ואיסור הנאה. גדי, הכוונה כל בעל חיים במשמע. בחלב אמו, כל חלב במשמע. אז זה אחד ההתקפות, הצדוקים, הבייטוסים, אלה שהתנגדו לתורה שבעל פה, זה אחד ההתקפות החמורות שלהם על הנושא של בשר בחלב. איך חכמים, כולה, הקדוש ברוך הוא אמר לכם, לא לבשל גדי בחלב אמו, איך אסרתם לאכול בשר פרה בחלב בכלל של מישהו אחר, של עיזים? מה? נכון, הקראים, זה אחד המקומות הכי גדולים, ואגב, למה זה כל כך יפה? כי פרשת משפטים היא כולה כזאת, שן תחת שן, עין תחת עין, ההתקפות הגדולות על התורה שבעל פה, אם אפשר בכלל לקרוא עליהם התקפות, כי זה סתרה אחרה, אז הם באים מפה, מפרשת משפטים, הפרשה הזאת שעסקת כאילו בדינים שכליים, היא נותנת מקום להתקפות. אז רק היות שזה עניין מפורסם, אז אני אזכיר רק את התירוצים שחזל אמרו, אנחנו לא הולכים להתמודד עם הקראים, רק פשוט איך חזל הגיעו למסקנות האלו. רק יאמר בדיחה, מספרים על אחד המשכילים שנכנס פעם לרב, ורצה לצחוק על בשר בחלב. אז הוא אמר, כבוד הרב, יש לי שאלה. יש לי פצע מוגלתי ברגל, סיפורון חודרנית, והרופא אמר לי שאם אני אשים תחבושת עם חלב, זה ירפא אותה. אז אני שואל, כבוד הרב, האם אין כאן בשר בחלב? לשים תחבושת עם חלב על הפצע עם הרגל. הרב חשב רגע, ואז ענה לו ברצינות, אתה צודק, יש כאן בעיה. מה שאני מציע לך זה לחכות שהפצע יגדל, ואז החלב יתבטל ב-60. הכל פנים, זה באמת כל השנים, תמיד המשכילים ניסו כל האלה, כמו שאתה אומר, הקראים בתקופות שלהם, ואלה מתנגדי היהדות הנאמנה בדורות האחרונים, תמיד נלחמו נגד בשר בחלב. אז אני רק אזכיר ממש בסוגריים מרובעות, לא קשור למהלך השיעור, הבאנו את זה פה בצד, את התשובות של התורה. א', אמרנו, לא תבשל. איך החכמים הגיעו ללא תאכל, לא תהנה? למה התורה לא אמרה ברור, לא תאכל, לא תהנה? למה היא צריכה להגיד לא תבשל? אז זה כתוב במדרש מחילתא, במדרש ההלכתי, שהתורה רצתה ללמד אותנו שבשר בחלב אסור רק בדרך בישול. אבל אם לקחת הבשר ושפכת עליו יוגורט, סתם, לא בישלת אותו על האש, לא הרבבת אותם בצורה פנימית, סתם שפכת עליו יוגורט, מדאורייתא זה לא אסור. זה רק הרחקה שחכמים עשו. אדם יאכל בשר עם יוגורט, זה כל כך יהיה טעים לו שמחר הוא יבוא לבשל חלילה. אז חכמים הרחיקו. אבל התורה אמרה 3 פעמים לא תבשל, כדי ללמד אותנו שגם האיסור אכילה וגם האיסור הנאה, זה רק שזה דרך בישול. לכן התורה אמרה לא תבשל, זה התשובה של חכמים לטענה הראשונה. גדי, איך חכמים הגיעו לאיסור פרה בחלב? התורה אומרת גדי, וגדי וגדי איזים. אומר רש"י על המקום, מי שטוען את הטענה הזאת לא יודע מקרא. כי כשהתורה רוצה להגיד גדי איזים, היא אומרת גדי איזים. ככה אצל יהודה. אחד הסימנים שתמר נתנה לו זה גדי איזים. אבל כשהתורה אומרת סתם גדי, אז זה שם כולל לכל בעל חיים. ועוד מעט נבין את זה יותר טוב לפי הרמב"ן, למה התורה בחרה במילה גדי. חלב אמו, כי עוד מעט נאמר שאיסור בשר בחלב זה דווקא בגלל האכזריות של לבשל אותו בחלב של אמא שלו. לכן התורה נקטה בלשונות האלה, אפשר לקרוא את זה במחילתא בעמוד 16, לא תבשל גדי בחלב אמו, הוא הדין אף בבקר. האיסור הוא גם בבקר. ומפני מה דיבר הכתוב דווקא בגדי? מה התורה רוצה לבלבל אותנו? התורה רוצה חלילה לתת מקום לבייטוסים, לתת מקום לקראים? מפני שהחלב מרובה באמו. הוא אומר שבדרך כלל בגדי, הוא אומר תירוץ אחר מה שנזכרת, הוא אומר בדרך כלל בגדי יש יותר חלב, אצל האמא שלו חלב עזים כנראה יש יותר חלב.
לא, כשהיא יולדת אותו, בכלל, במשה שיולדת יש החלב, כשהיא יולדת בלם, יש יותר חלב.
יותר חלב, אוקיי, 100%. מניין לנו שכל בהמה במשמע, אמר רבי אלעזר, אמר קרא, זה רש"י מביא גם כן, וישלח יהודה את גדי העזים, הכל מקום שנאמר גדי סתם, אפילו פרה וכבש במשמע. מה שאני הזכרתי זה מהרבינו בחיי, בקטע הבא, מפני מה הוציאו הכתוב בלשון בישול. למה התורה אומרת בישול? אם היא רוצה לאסור אכילה והנאה, לפי שדרך בישול אסרה תורה, ולוקם מן התורה ובישולו ובאכילתו לאחר שבישלו. אבל כל שאינו דרך בישול עושה רק מדרבנן. הנה, הוא אומר להלכה, אדם ששפך יוגורט על הבשר ואכל אותו, חתיכת בשר מבושלת, לא לוקה, לא מקבל מלכות, שיבנה בית המקדש, לא ילקה מלכות, כי זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. ומה שלא אמר לא תאכל, ללמדך, הוא אומר עוד עניין, למה התורה לא אמרה מלכתחילה לא תאכל בצורה ברורה? כי אתה עובר על בשר בחלב אפילו אם זה לא בדרך אכילה. בלעת את הבשר בחלב רותח, לא נהנית ממנו. אם האיסור היה רק אכילה, לא היית עובר, כי לא אכלת, לא נהנית. היות שהתורה אסרה את זה בלשון בישול, ללמד אותך שכל הכנסה לגוף, אתה עובר עליה. אוקיי, זה רק היה מאמר המוסגר להזכיר את הנושא, את הוויכוח הגדול שיש סביב התוספות של חז"ל. אבל נחזור לתחילת העניין. אנחנו שואלים, כמו שהזכרנו, איך אחד ועוד אחד הפך להיות אפס? איך בשר וחלב, שני דברים מותרים, בהכשר הרבנות, שנשחטו כהלכה, החלב נחלב כהלכה, יהודי ראה את כל תהליך החליבה, הכל היה בסדר, מה פתאום הבישול אסר אותם, ולמה אפילו בישול? לא מצאנו את זה, ברוב איסורי התורה, אסור רק לאכול, אין איסור בלבשל, בלעמיד על האש, סיר של טרפה, אין איסור. האיסור הוא לאכול. באמת, השאלה הזו היא מאוד מאוד חזקה. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת חולין, בשר וחלב חידוש הוא. זה חידוש. זה גזירת הכתוב. כך אומרת הגמרא. זה לא מפרשים, זה הגמרא בעצמה אומרת, זה רבה אומרת זה. בשר וחלב חידוש הוא. אין לנו אפשרות להבין למה הקדוש ברוך הוא אסר בשר וחלב. מה אכפת לו? מה רע? הבשר טעים, החלב טעים, שניהם קשרים? מה אכפת לי? רגע, רגע, רק שנייה. אני מדבר לאט לאט. אנחנו תמיד חייבים להתחיל מהגמרא, אי אפשר לדלג. אז נקרא את זה במובאה 2, בבקשה. הבשר וחלב חידוש הוא, זה שניהם מין היתר, זה לבדו וזה לבדו, וכשנתערבו נאסרו. אומר רבא זה חידוש, אי אפשר להבין את זה. ועוד שדרך בישול נאסרו בלא אכילה, אומר רבא, מה פתאום לאסור אפילו בבישול? רבא אומר, אני לא מבין את זה. אז זה חידוש, זה נקרא חוק. וכך אומר הרמב״ם, אם נלמד את המשנה תורה לספר ההלכה שלו, הרמב״ם מונה את בשר בחלב בין האיסורים שהם חוק, שהם לא מובנים בשכל אנושי. אבל אנחנו לא נסתפק בזה. למה? למרות שהגמרא אומרת את זה. כי בשר וחלב מופיע בפרשת משפטים. אז לפחות כשאנחנו אוחזים בפרשת משפטים, ננסה קצת להעמיק ולנסות למצוא טעמים. כן? 70 פנים לתורה. אנחנו נביא מפרשים אחרים, חס וחלילה, לא נאמר מעצמנו. מהראשונים בעצמם, גדולי הראשונים, הרמב"ן, רבנו בחיי, ניסו למצוא עוד טעמים. כי סוף סוף, גם במורה נבוכים, למרות שהרמב"ם אומר ביד החזקה שזה חוק, במורה נבוכים הוא מוצא לזה טעמים. זאת אומרת, נכון שזה חוק, אבל לפחות לנסות להבין עד כמה שאפשר, מה התורה רוצה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיהודי מבשל בשר וחלב כשרים. מה הבעיה עם זה? אז למרות שכמו שאמרנו, הגמרא אומרת שזה חוק, אנחנו בפרשת משפטים ננסה למצוא לזה כן איזשהו טעם, כי פרשת משפטים זה הדינים המובנים בשכל אנושי. אז מה הטעם בזה? הרמב"ן הוא הראשון שמביא טעם, לא ממש הראשון, אבל הטעם שלו זה אחד הטעמים המפורסמים, והם מאוד מאוד יפים. הרמב"ן אומר ככה, תסתכל מה התורה אמרה. בוא נתחיל מההתחלה, הוא אומר. בוא לא נתבלבל, בוא נסתכל בתורה עצמה. לא תבשל גדי בחלב אמו. הוא אומר המילים צועקות. כשאתה מבשל גדי בחלב של אמא שלו, זו אכזריות שאין כדוגמתה. אתה אמרת, הגדי אמור לאכול חלב, להתקיים מהחלב. כמה מדברים היום על חלב אם, שכל התחליפים לא בריאים כמו החלב אם. כמה אמהות מתאמצות להעניק, לתת לילד את החלב הטבעי הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. ולא את כל התחליפים הכימיקליים. הגדי אמור לחיות, להתקיים מהחלב של האמא שלו. אתה לוקח אותו ומבשל אותו בחלב של האמא שלו. זה אכזריות, זה אטימות. לקחת את מקור החמצן הזה, וככה, בפנים לבשל אותו, לתגן אותו, לקסח אותו בפנים. את הבשר שלו, להפוך את כל הבשר לכלום. זה אכזריות שאין כדוגמתה. אומר הרמב"ן, התורה רצתה ללמד אותנו פרק ברגישות חברתית. יהודי לא עושה דברים כאלו, על גויים היא לא עשרה את זה, מגויים היא לא מצפה לקדושה כזו, היא לא מצפה לרגישות כזו. אבל יהודים שהם רחמנים, בני רחמנים, מהם נדרש לא לעשות דבר כזה. אז תשאלו, אז רק די בחלב אמו, למה פרה בחלב עיזים? אומר הרמב"ן, זה הכל הרחקה לאכזריות. להראות לנו עד כמה צריך להיזהר באכזריות, כי כל בשר וחלב זה דומה לגדי בחלב אמו. כל פעם שאתה לוקח בשר ומבשל אותו בחלב, אתה מזכיר את הבישול של הבשר בחלב אם. אז זה לא אמא שלו, אז זה אמא אחרת. אבל החלב הזה היה אמור לקיים אותו. היה אמור להחיות אותו. ואתה ככה הולך ובפנים מבשל אותו ונהנה ממנו. זו אטימות, זו אכזריות. רק שנייה, נקרא את זה בפנים ברמב"ן. יאסור אותו, אנחנו עדיין במובאה 2, שלא נהיה עם אכזרי, לא ירחמו. שנחלוב את האם, הוא אומר את זה בכזאת צורה דרמטית, נחלוב את האם, נוציא ממנו החלב ונבשל בו הבן. אומר הרמב"ן, איזו אכזריות. אתה רוצה לאכול בשר וחלב, זה נורא טעים לך, ואין לך חלב בבית. אז אתה הולך אל האמא, מוציא ממנה חלב, ובחלב הזה אתה חולב את מבשל את הבן שלה. איזו אכזריות. אז התורה רצתה להרחיק אותנו מהדבר הזה. ואף על פי שכל בשר וחלב נכנס בעליו הזה, ולא רק די בחלב אמו, של אמא שלו, הנה בכולם הוא מצד אכזריות. אומר הרמב"ן, התורה רוצה ללמד אותנו פרק בהלכות רגישות. כל דבר שמזכיר אכזריות, צריך להימנע מזה. כל דבר שמזכיר אטימות, שמזכיר רוע, צריך יהודי שהוא רחמן בן רחמן, צריך לברוח ממנו עד הקצה האחרון. וזה מזכיר לנו את הסיפור המפורסם בגמרא, על רבי, רבי יהודה הנשיא, התנא החשוב הזה, שפעם אחת הוא היה כל כך עשיר, ורצו לקחת עגל לשחיטה. והעגל כנראה הרגיש מה הולכים לעשות לו. אז הוא ברח תחת המעיל של רבי והתחבא שם. אז רבי אומר לו, סוף האדם למות וסוף העגל לשחיטה. לכך נועדת, כולנו נמות בסוף ויומך הגיע היום. הוא אמר את זה כנראה במין כזאת, באפתיות כזאת. אז נהיה כיתרו גדול בשמיים, והקדוש ברוך הוא אמר, אדם שככה לא מרחם על בעלי חיים, אז לא מגיע שירחמו עליו. והתחילו לו כאבים 13 שנים, 7 שנים הוא סבל מכאבים באבנים בכליות, ועוד 6 שנים, או הפוך, 6 שנים מאבנים בכליות ו7 שנים כאבי שיניים. כל אחד מהכאבים האלו, אני לא יודע מה יותר חמור מהם. ו13 שנים הוא התענה וסבל סבל היום ונורא בגלל האטימות הזאת, כי הוא ככה דיבר לעגל, למרות שהעגל במילא היה הולך לשחיטה. אבל לפחות הצטער, לפחות התחשב בו, מה זה האטימות הזאת? סוף העגל לשחיטה. והסוף היה, רק שנייה אחת, אני מספר את הסיפור שהגמרא מספרת, והסוף היה שיום אחד העוזרת בית שמה נקטה את הבית והיו חולדות תחת השטיח, והיא רצתה להקות אותם, להרוג אותם. אז הוא אמר לה, ורחמה על כל מעשיו, תרחמי על החולדות, אל תקיעו אותם, תשלחי אותם החוצה, למה צריכה להרוג אותם? אמר הקדוש ברוך הוא, מגיע לו שירחמו עליו ופסקו ממנו הכאבים. אז הסיפור הזה הגמרא מספרת לנו כדי ללמד אותנו פרק בכמה אדם צריך להיות רגיש, כמה אדם צריך להיות מתחשב בזולת. זה לא צביעות, כי אדם צריך לאכול, וזה נושא בפני עצמו, נדבר על זה בפרשת הקורבנות, וחומש ויקרא בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש פירמידה. הדומם משמש את הצומח, הצומח משמש את החי, והחי משמש את המדבר. והאדם בשביל להתקיים צריך להשתמש בצומח ובחי. ככה אלוקים קבע. אבל לפחות לא ליהנות מזה, ולא לשמוח מזה, ולא לחשוב שכאילו ככה ולא אחרת. ולפחות מתנה, כמו רבי יהודה הנשיא, נדרשה רגישות גבוהה יותר. לפחות ממנו דקדקו איתו יותר, כן, סליחה. אז רש"י אומר שזה שם כללי לכל מיני בעלי חיים. סליחה, טוב שהזכרת את זה. לפי הרמב"ן זה מאוד מובן, כי הגדי הוא רך. זה מאוד מדגיש את האכזריות. לקחת גדי רך, מסכן שכזה חמוד, ולבשל אותו בחלב של אמא שלו, זה מאוד מאוד מבליט את האכזריות. ולכן גם התורה אמרה בחלב אמו, למרות שהיא לא התכוונה דווקא אמא שלו, כדי שנלמד מפה את יסוד האיסור. אז אם כן, יש לנו את הגמרא שאמרה חידוש הוא, חבל להתאמץ, לא נבין. יש לנו את הרמב"ן שכן מנסה להבין ואומר זה אכזריות. ופה אנחנו מגיעים לעניין המרכזי שעליו רצינו לדבר, לתורת הסוד, להסבר של הקבלה לעניין הזה. וזה הסבר יפה יפה, הסבר כל כך מיוחד, שבאמת נותן לנו מבט חדש על כל האיסור של בשר וחלב וכל האיסור של תערובת. אנחנו נתחיל מדבר מאוד מאוד צדדי, ממש איזוטרי, ממש שנראה שולי. החלב, איזה צבע הוא? לבן. הבשר, הבשר שהתורה מדברת עליו זה בשר בקר. בשר עוף אסור רק מרבנן. התורה אסרה בשר בקר. כשהתורה אומרת פוגדי, הזכרנו בבקר. בשר בקר. הבשר בקר איזה צבע הוא?
אדום.
נלך הלאה. צמר ופשתים. אמרנו אסור שעטנז. צמר ופשתים. הצמר איזה צבע הוא? לבן. הצמר הוא אחת הדוגמאות של הצרעת. זה צבע הצמר. לבן. צמר כבשים הוא לבן. הפשטן, איזה צבע הוא? דומה לאדום. ולא תחרוש בשור בחמור, איסור התערובת השלישי. החמור הוא כנוע, החמור הוא בטל, החמור הוא משמש לסחיבת מסעות, כל אדם יכול לשבת עליו, הוא יוליך אותך מהיום ועד מחר, הוא בטל. השור הוא תקיף, הוא חזק, הוא כועס, הוא מסוכן, הוא לוהט. אנחנו מוצאים קו משותף בין שלושת הדברים. החלב הלבן, הצמר הלבן והחמור הרך, אל מול הבשר האדום, הפשטן האדום והשור התקיף. האם אנחנו מוצאים איזשהו קו משוך בין שלושת המקרים האלו? פשוט מאוד, חסד וגבורה. מה? חסד וגבורה, דין ורחמים, חסד וגבורה. זה כל העניין. אומרת תורת הקבלה, כשאתה מערבב בשר וחלב, כשאתה מערבב צמר ופשתים, כשאתה מערבב שור וחמור, אתה אמרת, עוז הזכיר את העניין של התפקידים, זה לא סתם תפקידים. אתה מערבב את הספירות העליונות. אתה מערבב חסד וגבורה, שני עניינים הפוכים לגמרי. ונסביר את העניין. לקדוש ברוך הוא יש 10 ספירות, יותר מדויק, מה שנוגע לענייננו, 7 מידות. יש התכונות האלוקיות, הכוחות האלוקיים הם 7. הכל באלוקות, הכל ביהדות זה 7. המידות הם 7, ימי השבוע הם 7, השנים הם 7, הכל בכפולות של 7. כל השביעין חביבין, עכשיו באנו מיהוד שבט, הרבי דיבר המאמר הראשון על הנושא של כל השביעין חביבין. ביהדות השבע הוא מספר קדוש ומכובד. אז המידות העליונות של הקדוש ברוך הוא הם שבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, זה שבע סוגי השפעות, שבע כוח, שבעה כוחות. העולם נברא מהשבעה כוחות האלו. העולם כולו הוא התפתחות של השבעה כוחות האלו. הוא מוטציה של הכוחות הרוחניים האלו. יש בעולם מה שבא מספירת החסד, יש בעולם מה שבא מספירת הגבורה, יש בעולם מה שבא מספירת התפארת. כל מה שיש בעולם הוא התפתחות, הוא מוטציה של אותו כוח אלוקי, הוא התגלמות של אותו כוח אלוקי. בוא נאמר, היה יום אחד שהקדוש ברוך הוא ישב על כיסא החסד וברא הרבה הרבה דברים של חסד. יום אחד ישב הקדוש ברוך הוא על כיסא הגבורה וברא הרבה דברים של גבורה. יום אחד הוא ישב על כיסא הנצח והוא ברא עניינים של נצח. ולכן אם ננסה לחלק את האוכלוסייה וננסה לחלק את כל העולם כולו שאנחנו נפגשים איתו, אנחנו נשים לב שכל דבר קשור איכשהו לאחת מהספירות האלו. יש בו את התכונות, נכון זה בגשמיות, זה בהגשמה, אבל יש בו איכשהו את התכונות האלו. נתחיל מהמדבר. יש בני אדם שהם נחמדים, שהם טובי לב, שכל מה שתעשה הם תמיד יחייכו ותמיד ידונו אותך לכף זכות. אנחנו מכירים אנשים כאלו שכל מה שתעשה להם תמיד הם יאמרו, הוא לא התכוון, הוא היה עייף היום, תמיד ימדו אותך לכף זכות. זה אנשי חסד. יש אנשי גבורה, אנשים תקיפים, אנשים שסוברים. בוא נעלה נושא על השולחן, נושא מהפוליטיקה. ונשים לב שכל אחד שופט אחרת, מגיב אחרת. זה אומר, צריך לרחם עליו, להתחשב בו, עזוב, לא התכוון, לא שם לב מה הוא עושה. השני אומר, מה פתאום? אדם במעמד שלו לא מתכוון? איזה לא מתכוון? אדם כזה לא ראוי, צריך לגרש אותו. כל נושא אנחנו נשים לב. איך הוא אמר, שני יהודים, שלוש דעות. על כל דבר תהיה מחלוקת. מה העניין? מאיפה ההבדלים? כי זה בא מספירת החסד האלוקית. הנשמה שלו, הושפעה, הנפש שלו יותר מדויק, הושפעה מספירת החסד האלוקית. ויש מי שהושפע מספירת הגבורה. כתוב למשל בספרי קבלה, שככה הימים של הבריאה, שבעה הימים הראשונים של הבריאה, כך הם היו. ביום הראשון היה חסד, ביום השני היה גבורה. בקבלה מוסבר שהאלפי השנים של העולם, האלף הראשון היה האלף של ספירת החסד. העירה בעולם ספירת החסד. לכן אנשים חטאו וחטאו וחטאו, ואלוקים לא העניש. לכן אנשים חיו עד גיל אלף שנים. לא שהם היו צדיקים גדולים. אבל כשיושב על הכיסא שופט של חסד, אז הוא מקל. את כולם הוא שופט לכולה, עם כולם, על כולם הוא מרחם. זה האלף של החסד, האלף השני זה כבר היה האלף של הגבורה. פה התחיל המבול, הקדוש ברוך הוא אמר עד כאן, אני לא חי עם האנשים האלו, אני מחריב את העולם, הופך אותו למים. אז אם כן, אם ניקח בעולם כולו סביבנו, נשים לב את האנשים, נוכל מיד לקטלג אותם. יש אנשים שבאו ממקום של חסד, יש אנשים שבאו ממקום של גבורה, יש אנשים שבאו ממקום של תפארת, תפארת זה רחמים, הרחמים הם משלבים גם חסד וגם גבורה. יש אנשים של נצח, אנשים עקשנים. יש אנשים של רוממות. לא יודע, רוממות, אולי זה סוג של קריזמה, סוג אנשים שאתה עומד לידם, אתה חש יראה. אתה חש שהם משכמם ומעלה, יש בהם עוצמות פנימיות. זה העוד. יש אנשים עם מידת היסוד, כוח ההורדה למטה, כוח ההמשכה. בקיצור, כל הבריאה כולה, כל הטיפוסים כולם, נחלקים לשבעת המידות האלו. הדוגמה הכי מפורסמת, בית הלל ובית שמאי. על כל נושא שאלו על השולחן, בית הלל תמיד אמרו לכולה, תתחשב בו, בית שמאי תמיד אמרו הפוך, תחמיר עליו. תמיד הם יקשו את החיים כביכול. למה? כי הם אמרו, הם היו טיפוסים של גבורה, צריך לדקדק, צריך עולם מושלם, צריך לדרוש מבן אדם את המקסימום שלמות. זה בעולם המדבר. עולם הנרד ברמה, עולם החי. הזכרנו, יש את החמור ויש את השור. יש בעלי חיים שהם קנויים, שהם נחמדים, שכיף להיות איתם. יש בעלי חיים שהם תקיפים. שהם טורפים, הם דורסים, הם מסוכנים. השור הוא דוגמה נהדרת לזה. לא יודע, יש את האגדה שהשור כועס מצבע אדום, לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אבל השור הוא בוודאי שהוא בעל חיים תקיף מאוד.
זה נכון.
במלחמות
שפרים, אתה רואה
שאיבד
אדום, אתה
מגלה... אוקיי. אז השור הוא בעל חיים תקיף, אבל בוודאי שהשור הוא בעל חיים תקיף, עם אדום או בלי אדום. יש לנו את הצומח. יש לנו את הצומח, הצומח זה צמר ופשתים. הזכרנו מהצומח שיש לנו צמר ופשתים שיש, אסור להרבב ביניהם. הצמר אמרנו שהוא לבן, הצמר הוא לא צומח. הפשתים מהצומח אמרנו שהם אדום. גם מה שצומח באדמה, יש צמחים מתוקים ויש צמחים מרים. זה מחסד, זה מגבורה. מוסבר בחסידות שהמתיקות שיש במאכל, באוכל, זה הכל נובע מאותו מקום. המתיקות שבתפוח נובעת מעולם החסד. המער, הטעם המער שיש בצמחים אחרים, נובע מספירת הגבורה. הכל זה הערות מאותם כוחות אלוקיים. וכך גם בעולם הדומם, איפה בדומם יכול להיות? הרי לדומם אין נפש. אז גם כן מוסבר בחסידות. יש למשל כסף וזהב. כתוב שהכסף, זה מלשון נחשפתי, הכסף נמשך מלשון אהבה, והזהב הוא נמשך מגבורה, הזהב הוא אדום, הזהב הוא תקיף יותר, הוא עובר יותר בקושי בין הסוחרים, הוא בא מספירת הגבורה. כך העולם כולו נחלק לחסד וגבורה. באה התורה ואומרת, כשאתה מבשל בשר בחלב, אתה מבשל חסד, אתה מערבב חסד וגבורה, ואתה מאבד את האנרגיות הרוחניות שלהם. אלוקים נתן את החלב בשביל לתת לך חסד, בשביל להמשיך לך חסד רוחני. והוא נתן לך את הבשר בשביל אדרבה, בשביל להמשיך לך תוקף, בשביל להמשיך לך עוצמות. כשאתה לוקח את הבשר בחלב ומבשל אותם, מה יוצא? לא בשר ולא חלב, יוצא משהו שלישי. זה לא שלקחת את הבשר ושפכת עליו יוגורט. לקחת את הבשר והחלב והחלטת אותם בחיבור פנימי של בישול, ביטלת אותם. הם לא חסד, הם לא גבורה, הם משהו חדש. זה לא נהיה תפארת, זה נהיה פיצוץ. זה נהיה קצר. תתכניס לחדר אחד לעבוד ביחד. אדם שהוא חסד קיצוני, ואדם שהוא גבורה קיצונית. אדם שמקל עם כולם, ומבטל עם כולם. ורק אחד יצא. בטח האיש של הגבורה יצא. כי האיש של החסד יקבל את הדין באהבה. אז זה לא הולך. לכן התורה אומרת, אסור לך, זה התורה מגלה לנו את הרעיון הזה. שאתה אסור לך לבשל, אותו דבר העניין של הצמר ופשתים. אתה אסור לך לחבר רק שנייה, הצמר ופשתים, אתה מאבד אותם. זה מאוד מעניין. יש כתוב בשולחן ערוך שלא לקרוך ידיים, יד ימין ויד שמאל ביחד. וזה דבר שמאוד, את הרבי מקפיד על זה. נדמה לי שאפילו... אז אותו רעיון, כי יד ימין זה חסד, יד שמאל זה גבורה. נכון? יד ימין מקרבת, יד שמאל דוחה. תמיד יש לאדם נטייה, כשבא אליו בן אדם, כשהוא רואה מולו איזה טיפוס מעצבן. בצד ימין, בא לו דווקא לקרב אותו, לעלות אליו הבית, לתת לו ארוחת ערב. ביד שמאל הוא אומר שמישהו אחר יטפל בו. יש לו תמיד את התנועות ההופכיות. יד ימין היא מקרבת, יד שמאל היא דוחה. זה בדיוק אותו עניין. כשאתה סוגר את הידיים אחת בשנייה, אתה מחבר חסד וגבורה. וזה יוצר פיצוץ, זה יוצר התנגדות. כך שמעתי, אני לא בדקתי את הסיפור הזה, אבל שמעתי שפעם עבר מישהו לפני, אצל חסידים מאוד מקפידים, לא לסגור את החליפה ימין על שמאל. הפוך, שמאל על ימין, אלא ימין על שמאל, כדי לא לחזק את הגבורה על החסד. הצד השמאלי, אפילו בבגד, הוא גבורה. שמעתי שפעם מישהו עבר לפני הרבי, בחלוקת הדולרים, כך שמעתי. והוא ביקש מהרבי ברכה לפרנסה, הוא התעונן שהולך לו קשה בפרנסה. הרבי אמר לו, אתה סוגר את החליפה, הוא בדיוק היה עם החליפה סגורה שמאל על ימין. הרבי אמר לו, אתה סוגר את הבגד שמאל על ימין, ואתה מתלונן שיש לך בעיות פרנסה. כאילו, זה בשכה. אז אם כן, הרעיון הזה, שבעולם יש נבראים שבאו מעולם החסד, נבראים שבאו מעולם הגבורה, יש דבר מדהים. זה דבר שהוא בדוק, דבר שהוא מסופר. המגיד ממזריץ', כן? הבעל שם טוב היה לו תלמיד, המגיד ממזריץ', והמגיד ממזריץ' היה רבו של אדמור הזקן. המגיד ממזריץ', הצדיק הנפלא הזה, הלך על קביים וגרר את הרגל השמאלית שלו. הוא היה גורר את הרגל השמאלית. ופעם אדמור הזקן התבטא, שהמגיד, שהרבי שלו, גורר את הרגל השמאלית בשביל להחליש את מידת הגבורה בעולם. כאילו לגרור את הגבורה, למשוך אותה, לא לתת לה תוקף, כמו הצד הימני. כך או כך אדמור הזקן התבטא פעם, לא יודע כך הוא מתכוון, מה הוא התכוון, אבל כך הוא אמר. זאת אומרת, בקבלה מאוד מאוד, הקבלה מאוד מאוד מתייחסת ברצינות לעניין הזה, שכל נברא בעולם הוא מוטציה של איזו התפתחות רוחנית, של איזה אור רוחני, הרי העולם לא נברא מעצמו, ובמילא לכל דבר יש מקום, לכל דבר יש תפקיד, והחיבור, אם הוא חיבור פנימי, הוא יוצר פיצוץ. כעת אנחנו מבינים למה התורה אסרה אפילו בישול, ולא רק אכילה. כי הבעיה היא בעצם התערובת, הבעיה היא בעצם ההכלאה. למה התורה אסרה לחרוש בשור וחמור? מה אכפת לה? כי לא מחברים חסד וגבורה ביחד. זה יוצר פיצוץ, זה יוצר התנגדות. מה? כן, נכון, אני מדבר ברמה הזאת של הקבלה, זה מזכיר את האכזריות, נכון, טוב שהזכרת, שכחתי להזכיר. אני רק רוצה לסיים, כעת אנחנו מבינים, יש מדרש פליאה, מדרש תמוע מאוד. דוד, לפני שאני מקשיב לך, רק שנייה, אולי נקרא את רבנו בחיי בפנים. על דרך הקבלה, רבנו בחיי הוא הראשון שכותב את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא מביא הרבה טעמים מצוות, הוא תמיד מתחיל עם הטעמים הפשוטים, ואומר, לא מספיק לי על דרך הקבלה. הוא מחפש גם על דרך הקבלה. על דרך הקבלה בסוד מצוות הכלאיים. מובא שלוש. כל הכוחות העליונים השכליים, כל אחד ממונה על פקודתו ועל ממשלו, והפעולות בעולם השפל הזה משתלשלות בסיבתם. הם השתקפות, הם התפתחות של הכוחות הרוחניים. והמעמיד תולדות למטה, מין במינו. מי שמחבר חסד וחסד, גבורה בגבורה, גורם שלום למעלה. הוא אומר, זה יוצר בעיות למעלה, לא רק בעיות כאן. כי הכוחות העליונים משלימים תפקידה כמו שצריך. כל אחד עושה את התפקיד שלו. אבל המעמיד תולדות למטה, מין בשאינו מינו, הרי זה גורם הפך השלום. לא רק גורם הפך השלום למטה, אלא הפך השלום למעלה. כי הוא מערבב הכוחות העליונים ומבטל אותם. וזהו סוד הלשון של כלאיים. הוא אומר, זה פירוש המילה כלאיים, שהוא לשון מניעה, כמו כליאה. כלומר, ביטול הכוחות. כשאתה מחבר שרוב החמור, אתה קולה אותם. אתה קולה את הכוחות שלהם, אתה מדחיק את הכוחות הפנימיים שבהם, שלא יכלו לפעול, שלא יכלו להתבטא, שלא יכלו להתגלות. זו אומר רבנו בחיי. והנה מקורות שמדברים על החסד והגבורה. אדום ולבן, איך אנחנו יודעים שצבע אדום זה ביטוי של גבורה? אם יהיו חטאיכם כשנים, איך כתוב ביום הכיפורים? קשה לגלבינו, זה סמל החסד, זה סמל האהבה. אם החטאים הפכו מאדום ללבן, זה סמל האהבה של הקדוש ברוך הוא. הגבורה הפכה לחסד. בשר בחלב שהוא מצד כליים, אבל זה כתוב בשלה, זה מאוד מעניין. הבשר שהוא אדום הוא מצד הדין, והחלב הוא מצד הרחמים. ועכשיו לפי כל התיאוריה היפה הזאת, כל הרעיון היפה הזה, אנחנו מבינים מאוד מאוד מדרש תמוע בפרקי רבי אליעזר. המדרש אומר ככה, שאחרי שהקדוש ברוך הוא, מה היה? היה החטא הרצח הראשון בהיסטוריה, קין והבל. הבל הביא צמר, קין הביא זרע פשטן, הקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של הבל, דחה את המנחה של קין, וקין קם על אחיו והרג אותו. אומר המדרש, מכאן למד הקדוש ברוך הוא, שאסור להביא צמר ופשטים יחדיו. מישהו מבין מה הקשר? לכן התורה אסרה שעטנז, בגלל קין והבל. מה הקשר? הצמר הפשטים הרגו אחד את השני. קין והבל הרגו, קין הרג את הבל. לא, כי הקבלה רואה את זה בצורה יותר עמוקה. למה קין הרג את הבל? ולמה קין הביא פשטן? כי קין הוא גבורה, ולכן הוא הביא פשטן, כי הוא אוהב גבורה. ולמה הבל הביא צמר? כי הבל הוא חסד, והוא אוהב את הצמר, את הלבן שהוא חסד. כאשר הקדוש ברוך הוא ראה שהחיבור בין קין והבל לא עולה יפה, שהחסד והגבורה לא חיים ביחד, אז הוא אמר, גם אל תביאו לי צמר ופשטים יחד. אל תחברו אותם. החיבור הזה של החסד והגבורה הקיצוניים, זה לא עובד. זה לא הולך. תראו מה קרה בפעם הראשונה שהם נפגשו, בחתונה הראשונה של קין והבל. כמו שאמרת, אחד יצא משם. אז אומר הקדוש ברוך הוא מהיום, אל תחברו צמר ופשטים, נקרא את הפרקי רבי אליעזר ביחד, כי לא קין השם, הגבורה השמה, ההתנגשות של הגבורה והחסד, זה לא הולך. צמר ופשטים, קין הביא זרע פשטן, מידת הדין, והבל הביא כבשים שלא נגזזו לצמר, רחמים, חסד. אמר הקדוש ברוך הוא חס ושלום, שלא יתערבו מנחת אבל וקין לעולם, אפילו בבגד. החיבור החזק הזה בין חסד וגבורה הוא כל כך מסוכן, שאפילו בבגד אל תחבר אותם. שנאמר לו תלבש שעטנז, צמר ופשטים. רק שנייה, בבקשה דוד. אוקיי, השאלה היא, הרי חסד וגבורה ביחד זה שלום. איש ואישה שהם הפכים זה נהדר, ככה למדנו. איפה למדנו את זה? הזוהר הקדוש אומר את זה בעצמו, על האבות והאימהות. אברהם, בוא נבחן את הזיווגים הראשונים של עם ישראל. אברהם ושרה ויצחק ורבקה. אברהם היה חסד, סמל החסד, אברהם הוא אבי, אברהם פינק אפילו את ישמעאל. לא היה אצלו בכלל דבר כזה, ילד טוב, ילד רע, כולם היו טובים. את כולם... ושרה, וואי, איזה שרה, איזה אישה הזאת. ילד שלא מתנהג כמו שצריך, נכון שהוא לא ילד שלה, אבל הוא ילד של בעלה. זרקה אותו מהבית עם אמא שלו. זה לא היה אצלה חוכמות, אישה תקיפה. נלך לדור הבא, יצחק, זה כבר היה הפוך, יצחק כתוב שהוא מידת העירה, יצחק, איך יודעים שהוא מידת העירה? יצחק התעבר מזה שנשות עשיו כיתרו לעבודה זרה. הוא היה טיפוס כל כך תקיף שלא יכל לסבול דברים שהם הפוכים, שלא הולכים לפי התוכנית. אם הקלות שלו ישנו, כיתרו בבית לעבודה זרה, בסמים של עבודה זרה, הוא התעבר את זה, הוא לקח את זה כל כך בצורה קשה. אברהם ראה את ישמעאל ולא התעלף. ויצחק, שעשו אצלו בבית דבר כזה, לא, התעבר, לא יכל לחיות עם זה. יש טיפוסים כאלה תקיפים בעולם הזה שלא יכולים לסבול. חס ושלום, זה יצחק, זה מידת העירה העליונה. רגע, ורבקה, נסיים, ורבקה, סמל הטוב, סמל החסד. איך אליעזר זיהה את רבקה? הוא הרי הלך שם לעיר ולא ידע מי הקלה. שלחו אותו למצוא איזה בחורה להביא הביתה. איזה בחורה? ילדה בת שלוש. ילדה בת שלוש להביא. אלו היה לו מושג במי מדובר. ואז הוא עשה מבחן. אם היא תגלה טוב לב, אם היא תאמר שתה וגם לגמליך השקה, אז זאת הנערה שרואת לעבדיך. אז היא סמל הטוב לב, ובעלה הוא סמל התקיפות, גם מבוגר ממנו ב-37 שנים, גם סגולה לזוגיות בריאה. אז למה? אז הזוהר כל כך מדבר על האיחוד הזה והכל. אז הרבי אומר, מאוד מאוד יפה, שלום זה טוב מאוד, תערובת זה לא כל כך טוב. כמו שאתה אמרת בעצמך, אם אני לוקח בשר וחלב ומעמיד אותם אחד יד השני, זה מהתורה לא אסור. הבעיה היא שאתה מבשל אותם יחד ואתה מייצר משהו שלישי שהוא לא חסד ולא גבורה. למה הדבר דומה? כמו שאמרנו, אם אתה יושב במשרד ואתה צריך להביא שני פקידים שיעבדו יחד, אחד חסד ואחד גבורה, פה יהיה פיצוץ. אבל אם יושבים בדירקטוריון פעם בחודש ומקבלים עצות אחד מהשני, ואפילו בעל ואישה, יש הרבה זוגות שבבית הם חיים מאוד יפה, אבל תן להם לעבוד ביחד בעסק, יהיה פיצוץ. לא כל מה שטוב לבית, להיפגש בערב ולדבר וללבן את החיים ביחד, זה טוב מאוד. אבל לערבב אותם, לבשל אותם, להפוך אותם לדבר אחד ממש, זו מוטציה לא בריאה, זה התערובת הבעייתית.